היינו בסוגיית הפוזיטיביזם, ובעצם דיברתי על החובה ועל היכולת לצאת מחוץ למערכת כשאנחנו מקבלים החלטות בהלכה. ניסיתי להדגים את זה דרך כל מיני פרדוקסים שמאלצים אותנו לא לפעול בתוך מערכת הכללים, כמו שמערכת הכללים היא זו שמכניסה אותנו לתוך הלופ. אז לכן בעצם צריך לצאת מחוץ למערכת הכללים ולנסות לבדוק את הכללים עצמם, מה המשקל שלהם והאם אפשר ליישם אותם, אבל אי אפשר ליישם אותם במקום מסוים. היינו זה דרך פרדוקס של המצע מן החדש, ששם בעצם אם פועלים בתוך הכללים אז נשארים כל הזמן בלופ, ואם בוחנים את הכללים יש איזושהי אפשרות לצאת מזה. אמרתי שדבר דומה לזה קורה בלוגיקה ובמדעי המחשב, כן, בחישוביות, ששם גם בעצם כשאנחנו עובדים בתוך מערכת הכללים, אני משפט גדל בלוגיקה אומר, אם אנחנו עובדים בתוך איזושהי מערכת כללים, מערכת אקסיומטית, אנחנו יכולים להיתקע בשאלה שאי אפשר לקבוע לגבי האם היא אמיתית או שקרית, או שאפשר לקבוע אבל אי אפשר להוכיח, יש משפט אי השלמות החזק והחלש. ואותו דבר, זה אנלוגי, מתמטיקאים הראו את זה, שבעיית העצירה של מכונות טיורינג, זה בעצם אותו דבר, מכונת טיורינג זה עוד פעם איזושהי תמונה שחושבת בתוך מערכת כללים מוגדרת, ואז יש שאלות שלגביה היא לא, המכונה הזאת לא עוצרת, היא לא נותנת לנו תשובה. ואמרתי שהטריד אותי הרבה זמן למה, איך אנחנו במשפט גדל, המשפט אומר שבתוך המערכת הלוגית יש טענה שלבנות אותה שהיא אמיתית ולא ניתנת להוכחה. ותמיד הטריד אותי איך הוכיחו את משפט גדל. הרי משפט גדל כשהוכיחו אותו אז הוכיחו שהטענה הזאת היא נכונה והוכיחו שהיא לא ניתנת להוכחה. אבל אם מוכיחים שינה מה שנקרא להוכיח, מה זה אומר? אז ככה באיזשהו שלב הבנתי שהוכיחו את זה מחוץ למערכת. זאת אומרת, כשיש מערכת של כללים שאנחנו פועלים בתוכה, מערכת אקסיומטית, אז מושג ההוכחה בעצמו צריך להיות מנוסח באמצעות הכללים האלה. אנחנו פועלים בתוך מערכת הכללים, יש הגדרה מאוד מדויקת מה זאת הוכחה. אז הוכחה מהסוג הזה אי אפשר למצוא למשפט גדל. אבל באמת השפה, כשאנחנו יוצאים מחוץ למערכת, אנחנו חושבים עליה, אנחנו יכולים להוכיח את משפט גדל, ויכולים, זאת אומרת, ההוכחה היא קונסטרוקטיבית. בונים משפט מסוים ומוכיחים שהוא אמיתי ושהוא לא ניתן להוכחה בתוך המערכת. אבל מוכיחים את זה מחוץ למערכת. וזה בעצם אומר, ופילוסופים אחרי זה עסקו בזה, אני חושב שהרבה פעמים זה גם לא בצורה מדויקת, אני מקווה שאני עושה את זה בצורה מדויקת, אני לא, גם לא מתמטיקאי, אבל יש שם הרבה טעויות בהתייחסות של פילוסופים למשפט גדל, נדמה לי. הטענה היא שבמקום שבו אתה עובד עם איזושהי מערכת כללים, והיא צריכה להיות פחות או יותר דומה למערכת של תורת המספרים, זאת אומרת איזושהי אנלוגיה ביניהם, אז בהכרח יש בתוכה משפט שהוא אמיתי ולא ניתן להוכחה. וזה אומר שבעצם מערכות כללים, לפחות מהטיפוס הזה, הן מערכות כללים מוגבלות. זאת אומרת, אף פעם לא תהיה להם תשובה לכל השאלות, תשובה או הוכחה לכל השאלות. ואם אני מיישם את זה, אז גם בקשר להלכה אמרתי שאפשר להתלבט, האם זאת מערכת גדלית, זאת אומרת, זאת מערכת שאם אנחנו פועלים לתוכה, אז אף פעם לא תהיה לנו תשובה לשאלות מסוימות, או שזאת מערכת פתוחה, מערכת שבעצם אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד כללים מבחוץ, וכך בעצם פותרים את הבעיה. הדגמתי את זה דרך הפרדוקס הזה של המצא מן החדש, שאנחנו בעצם מביאים איזה שהם כללים מהבית, עד הוק, בשביל לפתור בעיות מן הסוג הזה. אגב, זה רק במאמר מוסגר, במשפט גדל דבר כזה לא עוזר. במשפט גדל, נגיד שיש איזושהי מערכת אקסיומטית נתונה, והראיתי שיש משפט מסוים שבתוך המערכת אי אפשר להוכיח אותו, אני תמיד יכול להוסיף עוד איזושהי הנחה, כל עוד היא קונסיסטנטית עם שאר ההנחות או שאר האקסיומות, וכן להוכיח את המשפט הזה. אלא שאז במערכת החדשה, כולל ההנחות שהוספתי, במערכת החדשה יהיה משפט חדש שאותו אי אפשר יהיה להוכיח. זאת אומרת, זה לא עוזר, זאת אומרת, אי אפשר לצאת מזה באופן כזה. לכן יש פה איזשהו שאלה יותר עמוקה, שאלה אם המערכת ההלכתית היא פתוחה באופן מהותי. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר בכלל להציג אותו כ- כסט של כללים, ואז יכול להיות שיש תשובה לכל דבר, כן, אני יודע מה, אני רק אביא דוגמה כדי, אנחנו נפחה במרווחים גדולים, אני צריך קצת להיזכר. נגיד כשיש לי התנגשות בין עשה לבין לא תעשה, לכלל עשה דוחה לא תעשה. מה קורה כשיש לי התנגשות בין עשה לעשה? או בין לא תעשה ללא תעשה? אז במצב כזה אין כלל הלכתי שאומר לנו מה לעשות. מה אומרים חכמים? שבל תעשה עדיף. תמיד ההתנגשות היא בין כן לעשות משהו או לא לעשות משהו, אז אל תעשה. זאת אומרת, הכלל הוא שבל תעשה עדיף. מאיפה הכלל הזה בא? יש לו מקור בתורה? לא. יש לו הלכה משם בסיני, זה מערכת מידות הדרש. מאיפה זה בא הכלל הזה שבל תעשה עדיף? מההיגיון. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אם המערכת תקועה, כנראה ש... ההיגיון אומר שלא לעשות שום דבר, כי אתה צריך סיבה בשביל לעשות משהו. אם אין לך סיבה, אז אתה לא עושה שום דבר. הנה דוגמה לכלל שאנחנו מוסיפים אותו במקום שבו אנחנו תקועים. המערכת לא יכולה לתת לנו פתרון. בסדר? דיברתי על זה שיש כמה סוגי מצבים שאין להם פתרון. יש מערכת שמכניסה אותי ללופ, ויש מערכת שמשאירה את הבעיה פתוחה. כמו עשה מול עשה. עשה מול עשה זה לא לופ. אין פה שום לופ. זאת אומרת, בעצם, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות ככה. אין עדיפות לאחד על השני. כן, החמור של בורידן מת ברעב כשהוא נתקל בסוג כזה של בעיה. אם הוא נתקל בבעיה מהסוג של הלופ, אז הוא היה מת ברעב, הוא היה מת מהתשת כוחות. הוא פשוט כל הזמן רץ בין היבוסים עד שהוא היה מת מהתשת כוחות. ולכן בעצם, זאת שאלה מעניינת, כן, האם תורת השם תמימה, תמימה במובן של שלמה, מערכת שלמה צריכה להיות מערכת לא גדלית, כי מערכת גדלית היא לא שלמה. אז אם לוקחים את זה ברצינות עד הסוף, עוד פעם כמובן אני לא טוען שזה יוצא מהמשפט תורת השם תמימה, אבל אם באמת היא שלמה, אז זה אומר שיש בה משהו שהוא לא אקסיומטי. זאת אומרת, יש בה משהו שאני לא יכול לבנות אותו כסט של אקסיומות ומהאקסיומות האלה לגזור את התשובות לכל השאלות. כן, אחת ההשלכות, האם יכול להיות מערכת מכנית, בינה מלאכותית שתשמש כפוסק. מישהו אתמול נפגש איתי, הוא חפש נושא לדוקטורט במשהו שקשור לתורה ומדע, אז הוא אמר לי שהוא חשב אולי לשאול שאלה מהסוג הזה. מה המעמד של בינה מלאכותית? אם בינה מלאכותית חולקת עם הרב עובדיה, אז הלכה כמו מי? אתה מלמד איזושהי תוכנה, מאמן אותה לפסוק הלכה, היא מוציאה לך איזושהי הלכה בתחום מסוים, וזה נגד מה שכתוב אצל הרב עובדיה או אצל מישהו אחר. אבל השאלה אם אני רואה בזה מחלוקת הפוסקים, מה היחס, איך מתייחסים לדבר כזה. אמרתי שבעיניי השאלה שלו מבססת על טעות, זה אני רק מוסיף בסוגריים. השאלה מבוססת על טעות, בגלל שההנחה שלו אומר שכשאני רואה שתי דעות, מה שאני צריך לעשות זה להחליט מי יותר מוסמך. האם הרב עובדיה או התוכנה? זה לא נכון, אתה רואה שתי דעות, אתה צריך להחליט מה נכון, וזה מה שאתה עושה. מה זה משנה מי אמר את הדעה הזאת, אם זה המערכת האוטומטית או הרב עובדיה. יש לי איזה חבר, עמוץ, שהיה פעם משיב בפרדס חנה, מטעם משמרת סתם, לשאלות של ספרים תפילין ומזוזות. והוא אמר לי שהייתה לו שאלה שחזרה לא מעט פעמים, והוא היה הולך לשאול, הוא היה נתקע, לא ידע, אז היה הולך לשאול, נגיד, את רביסין קרלי, זאת הרב ווזנר. הוא אמר לי, תראה, יש לי שאלה מסוימת שחזרה לי כבר כמה פעמים. ואני יודע שתמיד שרחתי לשאול את הרב ניסים, אז הוא התיר, ואת הרב ווזנר אז הוא עשר. אני יודע, אני כבר מכיר את זה. עכשיו, למי ללכת לשאול, הוא אומר לי. זאת אומרת, הרי אם אני מחליט...
מה?
זה ששאל,
מה הוא רוצה
לשאול? אני יכול להשמיע לו את אלה. זאת השאלה, אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? לא הולך לשאול אף אחד, תלמד את הסוגיה, תחליט מה נכון ותענה לו, מה שנכון לדעתך. כל הקונספט הזה של פסיקה בגלל שהוא אמר ככה והוא אמר כך, בעיניי זה בדיוק מה שמוביל לסוג כזה של תקיעות, של בעיות. טוב.
זה
כשבא לשאול
אותך, מה
שואל
משהו אחר, אני חושב
יותר. נכון. זה כנראה גם את זה הוא ידע, גם כאן הוא ידע איזה תשובה הוא יקבל. טוב. בכל אופן, אוקיי, אז בסוף הפעם הקודמת התחלתי עם איזושהי דוגמה שנתתי לכם ככה דוגמה לחשוב עליה, לחשוב על מלכם, אני לא יודע אם עשיתם, אבל מישהו אחד לפחות עשה את זה, אני יודע. שלח מישהו אחד מתונה. אני אחזור על זה קצת, כי דרך זה אני רוצה להדגים את הנקודה הבאה. הטענה היא בעצם, זו דוגמה ממשפט מתמטי. יש לנו צורות שאנחנו מגדירים אותן במתמטיקה כצורות כמורות
בצורות כמורות. בצורות כמורות, כאן אינטואיטיבית, צורות כמורות זה צורות עם בטן, בגול, זה צורה כמורה. כיוון שבכל המקומות, השפה או הגבול שלו הולך לפי חוץ, כאן הקרס. ובכל הצורה כמורה זה צורה כזאת. כן? שפה אתם רואים, יש איזה בטן כלפי פנים. בסדר? עכשיו, כמובן, גם הצורה הזאת, באזור הזה היא כמורה. אבל באזור הזה היא כמורה. הגדרה, זו הגדרה במתמטיקה, צורה כמורה היא כמורה בכל המקומות. בסדר? אם הצורה לא כמורה בכל המקומות, גם אם היא כמורה בחלק, זה נקרא צורה כמורה או לא כמורה. בסדר? עכשיו, למשל, גם משולח זה צורה כמורה. אין בליטות, ישר זה גם כן, אין בליטות, אז זה צורה כמורה. עכשיו השאלה הייתה, איך אם אפשר להוכיח שחיתוך של שתי צורות כמורות גם הוא כמור? החיתוך הזה, יש להם שתי צורות כמורות אחת על השנייה, יש להם שטח משותף בחיתוך. השאלה איך להוכיח שהשטח המשותף הזה גם הוא כמור? וזה נכון לכל שתי צורות כמורות. זה משפט כללי. עכשיו, כשחושבים על זה, סתם, פשוט בלבטית, כן? כשחושבים על זה ככה, מאוד קשה להוכיח את זה. אני חושב, לא יודע, לי היה מאוד קשה להוכיח את זה. תבינו שזה נראה קצת, זה נראה טריוויאלי, כי כל חלק מהגבולות של החיתוך, כל חלק מהגבולות של החיתוך הוא בעצמו חלק של צורה כמורה. זה יהיה כמור, זה יהיה כמור וזה יהיה כמור, כן, זה ברור. הבעיה תמיד זה בתפר. כי התפר ביניהם, איך אני יכול לוודא ששם התכונה הזאת של הכמירות נשמרת, היא לא נשמרת. אוקיי? ואז צריך לחשוב על כל הסיטואציות האפשריות ולראות, אנחנו יכולים לחסות את כולן ולהראות שתמיד זה יותר כמור. זאת אומרת שזה אף פעם לא נשבר. אתם יודעים, זה כמו הבעיה של ארבעת הצבעים, שבעיה קונטרוברסלית במתמטיקה. כן, האם אפשר לרצף כל מפה דו-מימדית, מפה גיאוגרפית, כן, דו-מימדית בארבעה צבעים, באופן כזה שאף פעם שני צבעים לא יהיה להם גבול משותף, שאותו צבע לא יהיה גבול משותף. בכל גבול תמיד משני הצדדים שלו יהיו צבעים שונים. אז הייתה איזושהי היפותזה שאומרת שאפשר. זאת ארבעה צבעים זה מספיק בשביל לרצף כל מפה מכל סוג שהוא. אבל אין לזה באמת הוכחה, אלא רק הוכחה
מתמטיקאית שעשוי מחשב.
כן, בדיוק. זו הוכחה במחשב, ולכן מתמטיקאים כועסים על זה מאוד, כי אין דבר כזה מחשב, זה לא חוקי. אבל זה לא... זאת אומרת, המחשב באמת לא שימש שם דבר מהותי, זו נקודה חשובה, כי יש מקומות אולי שהמחשב עושה עבודה מהותית. בסך הכל, הצעד החשוב בדרך להוכחה שם היה שחילקו את זה, אני לא יודע לכמה, 17,000 סוגי מפות. או סוגי גבולות שיכולים להיווצר, ועכשיו עוברים אחד אחד ומראים שבכל הסוגים, ברגע שאתה כבר מצמצם את זה למספר סופי של אפשרויות, אז אתה יכול להוכיח את זה straight forward. זאת אומרת, תעבור על אפשרות זאת, תראה את זה שם, תעבור על זה, תעבור על זה, ותראה שזה תמיד אפשר, וזה הכל, אתה יכול לעשות את זה. עכשיו, 17,000 אפשרויות, יכול להיות שיש איזה מתמטיקאים שעוד יושבים במערה באיזשהו מקום ועדיין עובדים על זה, אבל בדרך כלל זה לא... זה לא עובד, אז מריצים מחשב, המחשב עושה את זה פשוט עובר על כל האפשרויות. לכן, היה פה צעד מתמטי יפה של עצמו לפני שהגיעו למחשב. זה שהצליחו להראות שיש מספר סופי של אפשרויות. אז גם פה, באופן עקרוני, אם היינו הולכים בצורה הפשוטה, אז היה צריך לחשוב איזה סוגי חיתוכים בכלל יכולים להיות בין כל מיני צורות כמורות, ולנסות לראות אם יכול להיות לנו מספר סופי של אפשרויות, אז על כל אחד מהם להוכיח שבאמת החיתוך הוא כמור. אבל... לשמחתנו היו מתמטיקאים שלא הסכימו לשבת במערה, אלא הם הוכיחו את זה בצורה הבאה. בעצם מה שחסר פה, וזה הנקודה החשובה, מבחינתי ההוכחה זה רק מדגים, אבל תשימו לב לצורת החשיבה, זה מה של ההוכחה. בשביל להוכיח את הדבר הזה, קודם כל אני צריך להגדיר את המושג צורה קבועה. מה שעשיתי קודם זה נפנופי ידיים, הייתי מקבל ישר אפס במבחן אם הייתי אומר דבר כזה. זאת אומרת, מה זה צורה כמורה? זה צורה עם בטן החוצה, או... זה, ככה לא עובדים. צריך הגדרה מדויקת. אז ההגדרה המדויקת, או הגדרה שמציעים מתמטיקאים, זה צורה כמורה, זה צורה שכל שתי נקודות בתוכה, אם נחבר אותם בקו ישר, כל הקו יהיה בתוך הצורה. תחשבו על זה, למשל, פה יש שתי נקודות, אם תחברו אותם בקו ישר, חלק מהקו יהיה בחוץ. נכון? פה אין דבר כזה. וגם לא במשולש. לכן עיגול או משולש הן צורות כמורות. בסדר? זה בסך הכל make sense. זאת אומרת, ההגדרה הזאת
לצורה כמורה, עונה פחות או יותר על מה שאנחנו תופסים כצורה כמורה. בסדר? זה הכל, מכאן זה כבר טריוויאלי ממש. זאת אומרת, זה מה שיפה פה. ההגדרה עושה את כל העבודה. נפירו. עכשיו, בואו נוכיח. אני בעצם רוצה להוכיח שהחיתוך הוא צורה כמורה, נכון? אז אני שם פה שתי נקודות, מחבר אותם בקו ישר, ואני רוצה להראות שהקו הזה נמצא בחיתוך, גמור. שהחיתוך הוא צורה כמורה. עכשיו, שתי הנקודות האלה נמצאות בעיגול.
כמור בריבוע הדבר.
אז השתי הנקודות, אז הקו שמחבר אותם גם הוא כולו נמצא בעיגול, כי העיגול הוא צורה כמורה, נכון? עכשיו, שתי הנקודות האלה נמצאות גם במשולש, כי מה שנמצא בחיתוך נמצא בשתי הצורות. אבל גם המשולש הוא צורה כמורה, אז שתי הנקודות, הקו שמחבר אותם נמצא גם במשולש. עכשיו, אם הקו הזה נמצא גם במשולש וגם בעיגול, אז הקו הזה שייך לחיתוך. אז לכן, הוא נמצא בחיתוך. אז כל שתי נקודות בתוך החיתוך, כל הקו שמחבר אותם גם הוא נמצא בחיתוך. לכן החיתוך הוא צורה כמורה. עכשיו, זה נראה כמו ממש הוקוס פוקוס. אני כשראיתי זה פעם ראשונה ממש עמדתי בהלם. למה? כי ישבתי די הרבה על כל האפשרויות, וניסיתי לחשוב, וזה היה עוד ממש בגיל 20 או 22 או משהו, ומצאתי איזה ספר משומש כזה שתעסק בבעיות בטופולוגיה. אז ככה, הוא שאל את השאלה הזאת, אמרתי, זה היה מספר קצת לימוד, כאילו, לצעירים. אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו תחשוב על זה, ואז אחרי זה תקרא את ההוכחה. ניסיתי לחשוב, לא הצלחתי, בשום אופן, זה היה מין... היה לי בלתי אפשרי, הייתי כבר מת לדעת מה קורה בצד השני של העמוד, ואז אני רואה את הדבר הזה, אני אומר, רגע, מה קורה פה? זאת אומרת, איך אני הצלחתי דבר כל כך פשוט להוכיח? והתשובה היא שלא עשיתי את ההגדרה. לא הצלחתי להוכיח בגלל שלא הגדרתי צורה כמורה, אני חשבתי על זה בלבטית, חשבתי על דרך האינטואיציה הפשוטה הזאת של צורה כמורה, וניסיתי דרך זה לראות האם אני מצליח להוכיח. עכשיו, בלי שהגדרתי את המושא הזה בצורה חדה, אני לא יכול לעשות את העבודה. לא מצליח להוכיח. הרעיון פה בעצם הוא לא בהוכחה, הרעיון פה הוא בהגדרה. אם אתה עושה את ההגדרה נכון, הרבה פעמים ההוכחה זה פשוט. זה דבר פשוט. ואז, כן.
למה אתה אומר, אם אתה עושה את ההגדרה, בעצם השאלה, אתה מניח שיש
מאחוריה
איזושהי הגדרה מוסכמת.
כשאתה
טוען שהתלמיד ייצר את ההגדרה, זה
כאילו
שזה
פריסטייל.
זה לא
נראה לי
פריסטייל
למתמטיקה. אני מסכים לגמרי, זאת הנקודה שאני מגיע אליה עוד רגע. שם אני חותר.
זה לא נחשב שאלה.
הבעיה שאחרי זה התעוררה אצלי, זה האם באמת הוכחנו? והתשובה היא שלא. את המשפט. למה לא? כי כשאני קראתי את המשפט בעמוד הראשון, אז חשבתי עליו במונחי מה שאני תופס כצורה כמורה. המושג הטבעי שכל אחד מבין, לא במונחי ההגדרה המתמטית של צורה כמורה, זה רק באחר כך. נכון? אני אומר לפי כי אני מבין פחות או יותר מה זה צורה כמורה, ואני מבין גם מה זה חיתוך של צורות כמורות, אני שם אותם אחת על השנייה, ואז אני שואל את עצמי, האם החיתוך גם הוא צורה כמורה או לא? זו שאלה על החיים. זאת אומרת, זו שאלה על החיים, על העולם שלנו. אוקיי, זו שאלה במתמטיקה. זו שאלה בעולם שלנו. האם כל שתי צורות כאלה שתיקחו, תשימו אותם אחת על השנייה, באמת יצא צורה כמורה? התשובה שהמתמטיקאי נתן לי לא עוסקת בעולם שלנו, היא עוסקת בעולם מתמטי, בעולם הפלטוני מופשט. למה אני אומר את זה? כי מי אמר שההגדרה הזאת שנתתי, שכל שתי נקודות, הקו שמחבר אותם, כולו נמצא בתוך הצורה, מי אמר שההגדרה הזאת חופפת למה שאנחנו תופסים אינטואיטיבית בתור צורה כמורה? את זה המתמטיקאי לא הוכיח, נכון? מי אמר שההוכחה שהוא הוכיח זה המשפט אותו אני מחפש? הרי בשביל לטעון את הטענה הזאת, אני בעצם צריך לומר שההגדרה שהוא הציע מתאימה לגמרי למה שאני מבין אינטואיטיבית בתור צורה כמורה. אם זה נכון, אז יש איזושהי התאמה, אז מה שאתה עושה פה יהיה נכון גם פה. אוקיי? יש איזה מיפוי חד-חד ערכי. אז כל מה שאתה עושה פה, אתה גם עושה פה. אבל את זה אף אחד לא הוכיח. לא רק שאף אחד לא הוכיח, אף אחד לא יכול להוכיח. איך תוכיח? אתה תיתקע באותה נקודה. אתה תיתקע באותה נקודה כי המושג היומיומי הלא מוגדר, אנחנו לא יודעים איך להוכיח על בסיסו דברים. בדיוק בגלל זה יצרנו את המושג הפורמלי, זאת אומרת את ההגדרה. אז הרצון להוכיח שהמושג האינטואיטיבי שקול או חופף למושג הפורמלי, זה בלתי אפשרי כנראה. זה יותר מזה אני אומר, כל הבעיה שלי להוכיח את המשפט הזה, הייתה בעצם המעבר הזה. אם אני בזה כך, אז אני אתאר את תהליך ההוכחה כך. אני נתקל בשאלה מהחיים. יש לי צורות כמורות, החיתוך שלהם גם הוא צורה כמורה. אני רוצה להוכיח שהחיתוב שלהם גם הוא צורה קבועה. מה אני עושה? צעד ראשון, אני מגדיר מה זה צורה קבועה, נכון? זה הצעד הראשון שעשיתי, לפני שהצגתי לכם את ההוכחה. למה? בלי זה לא יכולתי להוכיח. אבל אחרי זה פתאום היה נורא קל. מה זה אומר? יש חוק שימור הקושי, מי שקצת עסק במחקר מדעי יודע את זה. חוק שימור הקושי אומר שתמיד שאתה מוצא דרך עקיפין אתה תיתקע במקום אחר. זאת אומרת, הבעיה אף פעם לא תהפוך לקלה. אם אתה מוצא איזשהו דרך, אני כמה פעמים בחיים שלי הייתי בטוח שפתרתי את הבעיה, מצאתי איזושהי דרך לפתור אותה מכאן, ותמיד נתקעתי באיזשהו מקום בדרך. זאת אומרת, זה לא, אתה לא עוקף קשיים מהותיים, אי אפשר. אז גם כאן, זאת אומרת, איך פתאום זה נהיה קל? כי את כל השלבים הקשים הכבנו בתוך ההגדרה. זאת אומרת, הצעד מהמושג האינטואיטיבי אל ההגדרה, בעצם היה דילוג על כל השלבים הקשים שאותם לא ידעתי לפתור. עכשיו, מההגדרה והלאה, אין בעיה, אני יכול לפתור את זה, זה קל מאוד. אבל לא באמת פתרתי את הבעיה, פתרתי בעיה מתמטית, שאני מאמין שהיא שקולה לבעיה שלי מהחיים. אבל להאמין זה טוב, אבל על זה לא מקבלים 10 במבחן במתמטיקה. זאת אומרת, להאמין זה בבית המדרש, לא בפקולטה למתמטיקה. לכן בעצם מה שאני טוען, לא פתרתי את הבעיה. מה עשיתי בתהליך המתמטי הזה? הפרדתי את הקושי של הבעיה לשני מרכיבים. מרכיב אחד שאני לא יודע לטפל בו, באופן מתמטי. את אותו כולו דחפתי לתוך ההגדרה, טיטטי מתחת לשטיח את כל האבק שאני לא יודע לטפל בו, שמתי מעליו שטיח, עכשיו הכל בסדר, הכל נקי, אני הולך על השטיח, מגיע ישר למקום. זאת אומרת, בעצם לקחתי את כל המרכיבים הקשים שיש בבעיה הזאת, הכפיתי אותם בתוך ההגדרה, ומכאן והלאה זה סטרייט פורוורד. זאת אומרת, אין שום בעיה, עכשיו אתה יכול להוכיח דברים בקלות. למה? כי את כל הדברים הקשים התעלמת מהם, בילגת מעליהם. זה היה הקושי. את הקושי הבסיסי להוכיח את המשפט הזה לא היה בצד המתמטי. הצד המתמטי הוא קל. הקושי המהותי היה איך לתרגם את המושג האינטואיטיבי הזה של צורה קבועה לאיזשהו מושג שאני יודע לעשות איתו שימוש מתמטי. משהו שמוגדר היטב. עכשיו, הצעד הזה של ההגדרה הוא בעצם הצעד המהותי במתמטיקה. מי שעושה אותו באופן אינטליגנטי, כאן אני מתקרב לשאלה שלך, מי שעושה אותו באופן אינטליגנטי מטטה את כל האבק מתחת לשטיח. מכאן בעלה החדר נקי. עכשיו אפשר לבוא לבדוק, לעשות מסדר המפקד. את הכל נקי. כי הכל מתחת לשטיח. כל מה שאני לא יודע לטפל בו נמצא מתחת לשטיח. הוא נמצא בתוך ההגדרה. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהמתמטיקה לא יכולה לפתור שום בעיה אמיתית. זאת אומרת, דיברנו על הכדור הפורח, כן? שזה המתמטיקאי שמה שהוא אומר מדויק לחלוטין ולכן לא עוזר לנו כלום. גם פה, זה בדיוק אותו דבר. את המתמטיקה לא יכולה באמת לפתור בעיות מהותיות. מה שהיא כן יודעת לעשות, היא יודעת להבחין את הקושי שיש בבעיה לשני מרכיבים. מרכיב אחד שלא יודעים לטפל בו, אז בואו נכניס אותו לתוך ההגדרות. והמרכיב השני זה מההגדרה והלאה, אני יכול להוכיח לך את המשפטים. וגם שם, כמובן, לפעמים זה דורש מאמץ לא קטן ואינטליגנציה והכל, אבל זה החלקים הקלים יותר. החלקים הקשים, האומנות המתמטית, זה פשוט מבטא אותה מתחת לשטיח. מי שעושה את ההגדרה נכון, אז הוא מחביא כמה שיותר מהחומר הקשה מתחת לשטיח. ואז הוא מוצא הגדרה שעוטפת את כל הקשיים, ומשם והלאה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו אני מגיע לשאלה שלך. מה זה בעצם אומר? המתמטיקאים הרבה פעמים שתשאלו אותם, אז הם יגידו שההגדרה שהם מציעים היא שרירותית, אז אפשר מגדיר את המושג הזה. ואם זה מוגדר ככה, מכאן והלאה אני יכול להוכיח כל מיני טענות על המושג שאותו הגדרתי. אבל ברור שזה לא נכון. המתמטיקאים פשוט מתארים פה רק את החלק השני של העבודה שלהם. תיאור המושגים הטובה, זה הגאון האמיתי. כי אם הוא עשה את זה, אחרי זה יבואו מתמטיקאים ויוכיחו 100,000 משפטים על המושגים שאותם הגדרת. כי זה מה שקוראים מושג פורה. זה מושג שאפשר להוכיח עליו הרבה דברים. מושג מעניין. מה זה אומר? שבעצם הצלחת לקחת מושגים מחיי היומיון שלנו, להכניס אותם לתוך תבנית מתמטית, הגדרה מתמטית, ומכאן והלאה זה תחום מעניין, כי אפשר להוכיח עליו דברים. השאלה הראשונה ששאלתי הייתה לא מעניינת, שאלת מתמטיקאים. אי אפשר לעשות איתה כלום, אני לא יודע מה זה צורה כזאת. אחרי שהגדרת אותה בצורה טובה, את הצורה הכמורה, הגדרת את זה טוב, עכשיו זה הפך לשאלה מעניינת, כי יש לה פוטנציאל להוכיח משפטים. אתה יכול להוכיח את זה כל מיני דברים. זה אומר שעשית הפרדה טובה בין האבק לבין העבודה שעושים אחר כך. כן? בין החלקים שבהם אנחנו לא יודעים לטפל, לבין החלקים שבהם אנחנו כן יודעים לטפל. לכן בעצם תשאלו אותי, האם חיזוק של כל שתי צורות קבועות בצורה קבועה, התשובה היא אני לא יודע. ואני לא יכול להוכיח.
למה?
מה?
אולי אין אבק.
אבל הנה, אתה רואה שיש אבק. כשאני שואל אותך את השאלה, לא ידעת לענות עליה. אז זה אומר שיש אבק, צריך לנקות פה משהו. עכשיו, מישהו בא עם שואב אבק, ופתאום אתה מצליח לפתור את הבעיה בקלות. מה זה אומר? שהיה פה איזשהו אבק שמישהו סילק. זה, הקושי הראשון שבו נתקלו הוא המוכיח שיש אבק.
אז... לא
יודעת
להגדיר, אבל זה לא אומר ש...
זה האבק, במקרה הזה זה האבק. זאת אומרת, היכולת להגדיר דברים היא לא פחות ואולי הרבה יותר חשובה מאשר היכולת להוכיח על בסיס ההגדרות האלה. וזה בעצם אומר, אני חוזר עכשיו לשאלה שלך, שההגדרה זה לא דבר שרירותי, בניגוד למה שמתמטיקאים הרבה פעמים אומרים. זה לא פרי סטייל, מה שאתה אמרת. אלא מה? הגדרה אמורה ללכוד מושג יומיומי. זאת אומרת, יש מושג יומיומי שאנחנו חושבים עליו באופן אינטואיטיבי, ועכשיו בא מישהו ומציע לו הגדרה פורמלית. וההנחה שההגדרה באמת מגדירה את המושג שעליו אני חושב, כשאני חושב על צורה כמורה. ואני מאמין שההגדרה פה עושה את זה. אבל אני מאמין שהיא עושה את זה. אין דרך להוכיח את זה. ולכן, אני אנסה להראות גם מפה, כמו שהראינו דר ויטגנשטיין, וכמו שהראיתי בעוד כל מיני דוגמאות אחרות, שהמתמטיקה או ההוכחה, או הצעדים הפוזיטיביסטיים, כן, הלוגיקה הדדוקטיבית, לא באמת תצליח לפתור בעיות מהחיים. לכל היותר רק אחרי שעשינו מהם מודל. אחרי שעשינו מהם מודל, עכשיו אנחנו יכולים לעבוד עם המתמטיקה ולפתור את הבעיה. אז זה, כן.
זה אותו דבר בהגדרה פיזיקלית, זאת אומרת, אתה מרגיש ירוק, והפיזיקלי ידבר על אורך גל כזה או אחר.
שם אני לא חושב שזאת הגדרה. שם זה עובדה. העובדה שכשאני מרגיש ירוק, הגל שאותו אני, שפוגע לי בעין, הוא עם אורך גל מסוים. אז פה זה לא שאלה של הגדרה. זה נכון שברגע שאתה יודע שאתה
צריך לעשות פורמליזציה, אתה עושה פורמליזציה
של... פורמליזציה שהיא תוצאה של תצפיות, לא של הגדרה. מתמטיקאים לא עוסקים בתצפיות, מתמטיקאים עוסקים ברעיונות. מבין? אז לכן שם אתה לא יכול לדבר על תצפיות, אתה צריך לדבר על המשגה. המקבילה לתצפית של פיזיקאים זה המשגה אצל מתמטיקאים. אתה לוקח איזשהו מושג יומיומי שאנשים מבינים אותו וחושבים עליו, ובא המתמטיקאי ועושה לו המשגה. זה איזשהו סוג של תצפית על עולם הרעיונות, לא תצפית על העולם ה... אבל זה נכון, זה איזושהי יכולת כמו תצפית על העולם הפיזיקלי. וזה, ההגדרה היא בעצם תוצאה של תצפית, זה הנקודה, זאת לא קונסטרוקציה. זה לא משהו שבן אדם בונה יש מעין מעצמו, אלא זה איזשהי סוג של תצפית שאני יודע להבחן מה בעצם עומד לי מול העיניים בעולם הרעיונות.
אבל רגע לפני שאתה עושה את הממשל למה שאתה עולה, השאלה אם הממשל הוא יותר דומה לפורמליזציה פיזיקלית או להמשגה המתמטיקאית.
ברור של
מתמטיקה.
ברור של מתמטיקה.
אבל אנחנו
אמרנו
שכל אחד יכול
לשאול
שאלה אחת.
יש מישהו שהטיע שניצל בשביל השאלה השנייה. בכל אופן, הטענה שזה דומה לעבודה במתמטיקה, כי גם בהלכה אין לך יכולת לצפות בעולם ולחלץ מזה איזשהו נתון. זאת המשגה של רעיונות. בעולם ההלכתי. במובן הזה זה דומה למתמטיקה ולא לפיזיקה, אתה יכול לראות נגיד שספרי ההלכה או לא יודע מה, המקורות הקנוניים הם אולי סוג של עובדות, שבהם אנחנו צופים ומהם אנחנו מנסים לחלץ את ההגדרות. אז שם דרך זה אולי אתה יכול לראות את זה כן כאיזושהי עבודה תצפיתית, אני לא יודע. בכל אופן, אז גם הדבר הזה מדגים שבעצם פוזיטיביזם זאת שיטה מאוד מאוד נאיבית. זו שיטה נאיבית, כי זו שיטה שחושבת שאפשר באמצעים לוגיים צורפים לפתור בעיות. זה לא עובד במשפט, זה לא עובד בהלכה, וכמו שראינו עכשיו, אפילו במתמטיקה זה לא עובד. זה עובד במתמטיקה רק אחרי שעשית את העבודה השחורה. משם והלאה, הכל בסדר. מתמטיקה זה הדרך, ולכן מתמטיקה משם משמשת בפיזיקה ומשמשת בתחומים אחרים, אבל זה לא הפיזיקה עצמה. הפיזיקה זה כל מה שלא מתמטיקה שם. זה התחום שנקרא פיזיקה. את העבודה השחורה עושים פיזיקאים. אחרי שאתה מנסח את החוקים ואת המושגים כמו שצריך, אתה מגדיר אותם היטב, מכאן והלאה זה כבר מתמטיקה. הצד בעניין הזה נמצא בשלב הראשון. משם והלאה זה רק להוציא מהכוח אל הפועל דברים שנמצאים בתוך העולם המושגי. ואני מזכיר לכם שזה בדיוק הנקודה שראינו כשדיברתי על היחס בין אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. ואמרתי שבדדוקציה, כן, בדיחה עם המתמטיקאי הזה שהוא לא עוזר לנו כלום, אז הדדוקציה בעצם, כשאני אומר שכל בני אדם הם בני תמותה, וסוקרטס הוא בן אדם, אז המסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה, בעצם המסקנה הייתה תמונה בתוך ההנחות, היא לא חידשה לנו שום דבר. כי אם אני יודע שכל בני אדם הם בני תמותה, אז ברור, בפרט סוקרטס הוא אחד מהם, גם הוא בן תמותה. זאת אומרת, דדוקציה לוגית לא מחדשת לי שום דבר שלא היה בתוך ההנחות. שזה בדיוק אותה תופעה שתיארתי קודם. כי זה בעצם אומר שכל המידע שיש במערכת הזאת כבר נמצא בהנחות. מה שעושה הלוגיקה או המתמטיקה, או החשיבה הפוזיטיבית, בעצם זה להוציא מתוך מערכת ההנחות שלי עוד ועוד מידע שנמצא בתוכן. אף פעם לא להוסיף מידע נוסף, מעבר למה שהיה בהם. וזה כל הזמן, מכל הכיוונים האלה אנחנו רואים את אותו דבר. שמערכות מהחיים אי אפשר לטפל בהם בכלים דדוקטיביים, בכלים לוגיים. אלא אם כן, אנחנו עושים המשגה טובה, עושים הגדרה טובה, גם בעולם ההלכתי, המשפטי, וגם בעולם המתמטי. במובן הזה זה אותו דבר. והמתמטיקה זה משהו שונה מפיזיקה, זה במובן מסוים זאת אשליה. כי גם במתמטיקה יש איזשהו חלק שהוא לא, הוא לא לוגי, הוא לא תקף. החלק הזה מוכבא תמיד מאחורי ההנחות וההגדרות הראשונות. משם באה להכל נקי, אבל זה נכון גם בפיזיקה. גם בפיזיקה, אחרי שיש את משוואת שרדינגר, לא נותר לך אלא לפתור אותה בבעיה כזאת או אחרת. אבל אני אמר שהמשוואה הזאת באמת מתארת את העולם. זאת ההנחה של הפיזיקה. לא שאם יש משוואת שרדינגר, אז זה הפתרון שלה. זה מתמטיקה. זאת אומרת, כל המידע, כל הפיזיקה, כל המידע המהותי שיש בעניין הזה, נמצא במשוואות, במושגים, בעקרונות היסוד, והשימוש מכאן והלאה זה רק מתמטיקה או לוגיקה. זאת אומרת, זה החלקים הטריוויאליים במרכאות, לפעמים הם מאוד קשים, אבל הם החלקים שהם בני ביצוע, זאת אומרת, שהם הכרחיים, הם ודאיים, כן? כמו המשפט של פרמה, כן? אז להגיד שזה טריוויאלי זה קצת מופרץ. זאת אומרת, כנראה שאפילו אלו שבדקו את המאמר לא ממש הצליחו להבין כנראה מה הלך שם. אבל עדיין, אחרי שבדקו את זה, הבינו שהכל נמצא. זאת אומרת, הכל שם. זה לפעמים מאמץ מאוד קשה, אבל אחרי שאתה עושה את המאמץ הזה, אתה רואה שהכל היה בתוך ההנחות. זאת אומרת, אין שם שום קפיצה. זה המשמעות שיש פה הוכחה. ומה זה אומר? זה אומר שהתוצאה הזאת של משפט פרמה בעצם נמצאת בהנחות. לא מה שהוכיחו אותה, זה מה שנמצאת בהנחות. זאת אומרת שמי שמקבל את ההנחות, יקבל גם את התוצאה. וכך זה נכון לכל תורה מתמטית.
איך הוא שנמצא בהנחות?
כן, נכון. זה מה שהוכיחו, אבל איך זה... נכון, איך אימצת את ההנחות? זה אתה אימצת. זה נכון לכל... כל מודל מתמטי למשהו מהחיים, תמיד מחביא מאחוריו המון המון שלבים בעייתיים שאנחנו לא יודעים לטפל בהם. לכן עשינו מודל. אחרי שיש לנו את המודל, הכל נראה לנו נורא פשוט. אני אתן לכם אולי דוגמה, לפני שאני עובר לשלב הבא. אתן לכם דוגמה, למשל, יש איזה שהן אמירות, נדבר על קל וחומר. יש איזה שהן אמירות שקל וחומר הוא בעצם סוג של דדוקציה לוגית. זה טיעון הכרחי. יש אדולף שוורט, יש לו חוקר של מידות הדרש, היה לא מזמן, בית המדרש בווינה, בית המדרש לרבנים בווינה, הוא כתב כמה ספרים על מידות הדרש. אז הוא בין היתר טוען את הטענה הזאת, שבעצם קל וחומר הוא סילוגיזם, טיעון דדוקטיבי. עכשיו, פה יש מקום להבחין בין כמה סוגי קל וחומר. יש קל וחומר שנקרא בכלל מתי ימנה. בכלל מתי ימנה זה הקל וחומר המתמטי, הלוגי. מה זה אומר? למשל, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. בור ברשות הרבים, אז התורה אומרת, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. מה שואלת, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. למה צריך לכתוב כי יפתח וגם כי יכרה? מספיק כי יפתח. למה? כי אם אתה פותח בור קיים, אתה חייב, אז כשאתה מייצר את הבור עצמו, ודאי שאתה תהיה חייב. קל וחומר. אבל זה קל וחומר מיוחד. זה לא כמו הם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארל שפתיים. גם זה קל וחומר. זה אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. אבל זה קל וחומר מסוג שונה. בגלל שבני ישראל ופרעה, היחס ביניהם הוא לא יחס של החלה. ברור לי שבני ישראל יהיו יותר צייטנים אליהם אשר פרעה. ואם אפילו הצייטנים לא ישמעו בקולי, אז פרעה שבטח לא יציית לי, בטח שלא ישמע בקולי. זה קל וחומר. אוקיי? המקרה של בור...
יכול להיות שבני ישראל רוצים להקשיב
לי
כי יהיה
להם
טוב.
לא משנה, אבל עדיין הם יותר צייטנים, איזה סיבה שלא תהיה. הקריאה והפתיחה של בור זה קל וחומר מסוג אחר. כי שם הפתיחה כלולה ממש בתוך הקריאה. לא שהקריאה יותר חמורה מהפתיחה. אלא קריאה, פעולת הקריאה כוללת בתוכה גם פעולת פתיחה ועוד משהו. לזה קוראים בכלל מתי ימנה. כן, זאת אומרת, כשאני חופר בור של 10 טפחים ברשות הרבים, אז בפרט הורדתי את השכבה העליונה גם, נכון? כשחפרתי את כל הבור. להוריד את השכבה העליונה זה לפתוח בור. אז כשאני קורא, אני לא עושה פעולה שהיא יותר חמורה מפתיחה. אני עושה פתיחה ועוד משהו. זאת אומרת, היחס החומרה הוא יחס של הכלה. הכלה בחף. כן? אני מכיל, הפעולה הרחבה יותר מכילה את הפעולה המצומצמת. או דיברתי על זה פעם, ממש בתחילת הפגישות שלנו, דיברתי על, על הכסף משנה הזה, שמדבר על המעביר מי בניו למולך ולא כל בניו למולך. מי שמעביר כל בניו למולך פתור. מי שמעביר מי בניו למולך חייב מיטה. עכשיו זה קל וחומר, אם אתה מעביר מי בניך, אז מי שמעביר את כל בניו ודאי חייב, וזה קל וחומר שבכלל מתי מנה. נכון? ובכל זאת, התורה החז"ל, בדרשה שלהם, פותרים את מי שמעביר את כל בניו. אז אלה קלים וחמורים, שהם קלים וחמורים, עוד מעט אני אחזור לזה, אלה קלים וחמורים של בכלל מתי מנה. לכאורה, הקל וחומר של פרעה וישראל, אין ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה, הוא ודאי לא דדוקציה. אין פה שום, אין פה הכרח. אתה מניח שפרעה פחות צייתן מישראל, וכיוון שזה פחות, או למה אני חתול פוגש, אני לא יודע מה, כלב, אז הוא בורח ממנו. אחרי זה הוא פוגש אריה. או לוויה, מאריה כנראה לא צריך אפילו לברוח. אבל הוא פוגש לוויה. אז עכשיו הוא לא פוגש לוויה אף פעם, הוא לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, אם זה מאיים עליו או לא מאיים עליו. אז הוא עושה קל וחומר, הוא אומר, אם הכלב הקטן והלא מפחיד הזה רצה לטרוף אותי וברחתי, אז הלוויה שנראית עוד יחידה ועוד יותר גדולה, בטח שאני צריך לברוח. זה סוג של קל וחומר שהוא לא הכרחי, אולי הלוויה הזאת היא בסך הכל כלבלב חביב רק גדול. זאת אומרת, יש כאלה. יש לי איזה בדודה שיש לה כלב בגודל של פיל, והוא עולה עליך כמו איזה פאפי קטן כזה, אתה לא יודע איפה לקבור את עצמך, הוא כמעט קובר אותך באדמה כשהוא עולה, והוא בא, תלטף אותו ותעשה לו פוצ'י מוצ'י. אז זה סוג של קל וחומר, וברור שזאת לא דדוקציה לוגית. יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון. אז זה קל וחומר שהוא לא דדוקציה. אבל קל וחומר שבכלל מתי ימנה, הוא קל וחומר שלכאורה הוא דדוקציה ממש. למה? כי ברור שאם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, על הקריאה אתה חייב לא כי זה יותר חמור מהפתיחה, אלא כי עשית פתיחה. הרי על הפתיחה חייבים. עכשיו, כשעשית קריאה, בפרט עשית גם פתיחה. ועשית חייב מצד הפתיחה שבזה. זה לא, אתה לא צריך להגיע לזה שהקריאה, אולי הקריאה לא יותר חמורה מפתיחה. לא יודע. אבל תתחייב לא על הקריאה, תתחייב על הפתיחה שבזה. ועל הפתיחה ודאי חייבים. אז זה דדוקציה גמורה. נכון? כן, או מעביר מי בניו וכל בניו. אז אני אומר, מה אתה אומר? מעביר כל בניו למולך, היה צריך להיות חייב. למה? אז אתה אומר לי, כל בניו אולי לא יותר חמור ממי בניו. אבל תכלס הוא גם העביר מי בניו, הוא רק הקריב גם את כל השאר. אז אתה חייב אותו על זה שהוא העביר מי בניו. זה קל וחומר של בכלל מתי ימנה. עכשיו, מתברר...
שם יש פסוקים
שלא לא אנשים ילדים. כן, אמרתי, אני
אמרתי. דבר הזה צורת על כל הגוף, פתאום הוא...
הכסף משנה מסביר שם למה לא, ואני אגיע לזה עכשיו. נכון, זו הנקודה. מתברר שאפילו הקל וחומר הזה, שהוא לכאורה דדוקציה גמורה, גם הוא לא דדוקציה. גם הוא לא עובד. עובדה, שאנחנו לא מאמישים על מעביר כל בניו למולך. כל השאלה זה איך זה עובד לוגית, הרי זה הכרחי לוגית. זאת אומרת, אם זה הכרחי לוגית, זה חייב להופיע גם ב...
המטרה של העונש, אתה צריך להתפקל על מטרה של העונש, זה דבר אחר לגמרי.
אוקיי, זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לוקחים את המודל שלנו ומיישמים אותו לחיים, תמיד מתעוררים דברים חדשים. זאת אומרת, בואו ניקח למשל, אני שהבאתי זה פעם את הדוגמה הזאת, החוק הזה בבלגיה על מכירת יין, חוק ונדרוולדה, שהבאתי זה פעם. יש איזה מקום כזה, אני לא יודע, אתה מכיר? ונדרוולדה, יש איזה מקום כזה בבלגיה, ויש חוק שנקרא חוק, היה, חוק שנקרא חוק ונדרוולדה. החוק הזה אומר, אני לא בטוח שאני אומר את זה נכון. החוק הזה בעצם אמר שאסור למכור לאנשים יותר משני ליטר יין. שני ליטר יין. יותר זה כבר מסוכן. שני ליטר יין אסור למכור. מה הרעיון? הרעיון שהפועל היה מביא את המשכורת השבועית שלו הביתה, והוא קונה עם זה יין בפאב השכונתי, ולא היה מביא יסף הביתה, לא היה מה לאכול. אז המחוקק אמר, תשתי כוסית יין, תשני שתי כוסיות יין, אבל שני ליטר יין אסור למכור. טוב, הגיע פועל לבר, או מסוס אחד נכנס לבר, כמו שאני אמר, והוא מבקש, מבקש מהמוזג, תביא לי בבקשה 10 ליטר יין. אני מצטער, יש חוק, אסור לי למכור לך 2 ליטר. לא ביקשתי 2 ליטר, ביקשתי 10. 10 מותר, 2 אסור. אבל בכלל מתי יימנה? מה זאת אומרת? אם 10 מותר, כשאני מוכר לך 10, אני גם מוכר לך 2. זה שאני מוכר לך עוד 8, עברתי עוד 4 פעמים את האיסור, אז בגלל זה מותר. הם הלכו לבית משפט. כך מתאר, יש יהודי בשם חיים פרלמן. הוא פרופסור למשפטים בבריסל, נדמה לי, והיה, לא יודע אם עדיין כזה כבר מזמן, הוא עסק ברטוריקה משפטית, היה מומחה לרטוריקה משפטית, והוא מביא את הדוגמה הזאת. והוא אומר שהם הגיעו לבית משפט, והשופט פסק לטובת הקונה. וכאן נכון שזה בכלל מתי ימנה, צריך להבין, אין עליו פירחה, אבל לא יכול להיות פירחה. כשאתה מוכר 10 ליטר, בפרט מכרת 2. המערשה במהדורה בטרה בבבא קמא, המערשה אומר שאם על הפתיחה חייב על הקריאה לו כל שכן, בגלל שזה קל וחומר שלו בכלל מתי ימנה, אז כאן עונשים המון מן הדין. כי אין עונשים מן הדין, זה בגלל שאולי יש פירחה לקל וחומר, אבל קל וחומר כזה לא יכול להיות פירחה, זה קל וחומר שלו בכלל מתי ימנה. כמו שזה מחלוקת בין המכיל כלבבי, כמה גם הוא שם לב לעניין הזה, אבל הוא טוען שמי שאומר שבמקרה הזה עונשים מן הדין, זה לא אומר שעונשים המון מן הדין. במקרה הזה עונשים המון מן הדין. בגלל שפה אין פירחה לקל וחומר, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. אבל אתה חייב מצד הפתיחה שבזה. אז ברור שאתה תהיה חייב. עכשיו, החוק ונדר ולדה מראה שזה לא נכון. זאת אומרת, יש פירחה. יש לך שופט דביל
שככה פסק.
או שלא. כי בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה עמד במבחן של ערעור, אבל הוא הסביר שם למה לא. מה היה שם? החוק בעצם, כמו שאמרתי קודם, הרציונל של החוק, זה שאלה אם עושים פרשנות תכליתית, אבל הוא עשה פרשנות תכליתית. והטענה הייתה שאם אתה, אם אתה תאפשר לאנשים לקנות 2 ליטר יין, בעצם הם לא יביאו את הכסף הביתה. הפועלים לא יביאו את הכסף הביתה. עכשיו, בא בן אדם ואומר, חברים, אני רוצה להשקיע בענף היין. מה אסור? יש חוק יסוד חופש העיסוק. אני רוצה להשקיע בענף היין, אני רוצה לקנות 10 ליטר יין, לשים אצלי במרתף. איך אפשר לאסור עליי דבר כזה? אז מי ימכור יין אם אף אחד לא יהיה יותר מ2 ליטר יין? זאת אומרת, אני רוצה להחזיק 10 ליטר יין במרתף. אומר השופט, את זה החוק לא אוסר. אם אתה קונה יין לשתייה במקום, אל תשתה לי 2 ליטר, תשתה 2 כוסיות ותביא את הכסף הביתה. אבל אם אתה לוקח חסכונות מהבית, הרי לא משכורת של שבוע. לקנות 10 ליטר יין, זה המשכורת של חצי שנה, לא יודע, חודשיים, לא יודע כמה. בסדר? זה בסדר, אתה רוצה לקחת את החסכונות שלך ולהיכנס לי יין, זה מותר. הפוסק, המחוקק לא עשה דבר כזה. אוקיי? מה זה אומר? שבלי קשר שאפשר להתווכח אם עושים פרשנות תכליתית או לא עושים פרשנות תכליתית, זה ויכוח בהרבה מערכות משפט. תמיד עושים, בשביל כמה עושים. אבל מה עומד מאחורי זה בעצם? מה שעומד מאחורי זה, זה בדיוק השאלה של תכלית האנישה. כשאנחנו לוקחים את המודל, במודל המתמטי זה בכלל מתי ימנה. אין פירחה על קל וחומר כזה, זה בכלל מתי ימנה. אבל מודל מתמטי זה לא החיים. כשאנחנו רוצים לקחת את החוק הזה ולמדל אותו מתמטית, אנחנו אומרים, אסור למכור 2 ליטר יין. אם X גדול מ2, אסור למכור X. בסדר? זה בעצם המודל. כי אם X גדול מ2, אז יש בתוכו גם 2. בסדר? אומר, לא, זה כבר מודל מתמטי. המודל המתמטי הזה לא בטוח שהוא עובד. למה? כי אתה הנחת כל מיני הנחות כשעשית את הפורמליזציה. כשעברת מהחיים אל המודל, שם תיצאת את כל האבק. שם הכנסת את כל ההנחות. משם בעלה, הכל נראה מתמטי, הכל הכרחי, הכל ברור, הכל שרויים לך, הכל מחולים לך. אבל, 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 אבל ברקע יש צעדים שאותם אתה עשית ואין להם הצלחה. והבעיות תמיד נמצאות שם. הבעיות נמצאות תמיד שם. ולכן אנשים חיים באשליה שמתמטיקה ולוגיקה תפתור להם את הבעיות. מתמטיקה ולוגיקה אף פעם לא פותרת בעיות מהותיות. מתמטיקה ולוגיקה רק עוזר לך לחדד איפה הבעיות, לכל היותר. לא שום דבר מעבר לזה. לפעמים זה עוזר לפתור אותם. אבל לא המתמטיקה לפתור אותם. החידוד, כל אחר כך, לפתור אותם. תמיד שאנחנו עושים, הזכרתי פעם, אני חושב, את הדוגמה הזו של הוקטורים. הזכרתי על זה עכשיו מתישהו, ש... תרגלתי מכניקה באוניברסיטה, אז פתחתי את התרגול הראשון, שאלתי אותם האם החוק 2 ועוד 3 שווה 5 הוא חוק מדעי. חוק אריתמטי, כן, 2 ו3 שווה 5. וההגדרה היא שחוק מדעי זה חוק שניתן להעמיד אותו למבחן הפרחה, אמפירי. בסדר? זאת אומרת, חוק שאני יכול לבדוק אותו במעבדה, זה חוק מדעי. חוק אם הוא עמד במבחנים אז הוא בסדר בינתיים, ואם הוא לא עמד במבחנים אז הוא הופרך. אבל הוא חוק מדעי. חוק שלא ניתן להעמיד אותו למבחן אמפירי, הוא לא חוק מדעי. חוק שאי אפשר להפריך אותו, כי זה פופר, אז הוא לא חוק מדעי. עכשיו השאלה אם 2 ועוד 3 שווה 5 הוא חוק מדעי. אנשים אמרו, כן, תיקח, מה שדיברנו על זה, תיקח 2 תפוזים, תשים אותם בסלסילה. קח עוד 3 תפוזים, תשים גם אותם בסלסילה. תספור כמה יש לך סך הכל. אם יצא לך 5, אז הוששת את החוק, 2 ועוד 3 שווה 5. אם יצא מינוס 2, אז 2 ועוד 3 כנראה הוא לא 5. הפרחת את החוק 2 ועוד 3 שווה 5. אבל זה כמובן לא נכון. למה זה לא נכון? נגיד שהיה יוצא מינוס 2. היה יוצא 12. בסדר? אז מה, 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 איזה מסקנה היינו מסיקים? בוא נהיה ישרים רק. איזה מסקנה היינו מסיקים? ש2 ועוד 3 לא שווה 5? שעשינו טעות בניסוי, נכון? או שמשהו, היו תפוזים בתוך הסל עוד קודם, חורים בסל, לא יודע בדיוק מה. אף בחיים לא היינו מבטרים על הטענה ש2 ועוד 3 שווה 5. אלא היינו מניחים שמשהו השתבש בניסוי שלנו. זה אומר שדה פקטו, הכלל 2 ועוד 3 שווה 5 לא ניתן להפרחה. כי כל פעם שאנחנו נמצא שהוא לא עומד במבחן אמפירי, נמצא טעות לי. אף פעם לא נוותר עליו, אף פעם לא נפריך אותו. למה באמת? ושלכל היותר, נגיד שלא מצאתי שום תירוץ. מה המסקנה צריכה להיות? לא ש2 ועוד 3 לא שווה 5. אלא שכשמוסיפים תפוזים לתוך סל, המודל המתמטי שמתאר את זה, זה לא אריתמטיקה. זאת אומרת, לתאר הוספה של תפוזים לתוך סל, לא נכון לתאר את זה דרך 2 ועוד 3 שווה. זאת אומרת, תחפש כמה זה שווה. זה מודל לא טוב בשביל מה שאנחנו עושים פה במעבדה, כשאנחנו מוסיפים את התפוזים לתוך הסלסילה. זה המסקנה הכי מרחיקת, גם זה, אני חושב שאף אחד לא היה מסיק, אבל זאת המסקנה הכי מרחיקת לכת שאפשר להגיע אליה. בחיים לא היינו מבטרים על זה ש2 ועוד 3 שווה 5. מה משמעותה של המסקנה הזאת? המסקנה הזאת בעצם אומרת ש2 ועוד 3 תמיד שווה 5, אבל זה לא עוזר לנו כלום. ושאנחנו רוצים ליישם עם זה משהו לחיים, תמיד יש איזושהי הנחה שהמודל הזה הוא מודל טוב למה שקורה בחיים. ההנחה הזאת היא הנחה בפיזיקה, לא בלוגיקה ולא במתמטיקה. לוגיקה ומתמטיקה אף פעם לא מטפלות בחיים. זה תמיד אתה צריך להכניס, לתת את המידע, לכם מידע לתוך המערכת לפני שאתה מתחיל להפעיל את המכונה המתמטית, כן, את המחשב. ומי שמכניס את המידע בעצם שולט על המסקנות. המידע שיש בתוך ההנחות הוא בעצם זה שמופיע במסקנות. למה הבאתי את זה במבוא למכניקה? בגלל שאמרתי להם, יש גוף שעומד פה, עכשיו פועל עליו כוח 10 ניוטון צפונה, ופועל עליו כוח 10 ניוטון מזרחה. עכשיו אני שואל, מה הכוח השקול שפועל על הגוף? כן, זה 14 ומשהו, נכון? זה האלכסון. שורש של 10 בריבוע ועוד 10 בריבוע. אז זה 14 ומשהו. אז פרחנו את החוק ש10 ועוד 10 שווה 20? 10 ועוד 10, והתוצאה היא לא 20, התוצאה היא 14 ומשהו. אז הנה, עשינו ניסוי ופרחנו את החוק המתמטי ש10 ועוד 10 שווה 20. התשובה היא שלא. מה פרחנו? פרחנו את ההנחה בפיזיקה שאומרת שחשבון, שאריתמטיקה היא מודל טוב לתאר פעולה של כוחות. זה לא נכון. ובאמת בשביל זה מצאו את חשבון הוקטורים. חשבון הוקטורים הוא המודל המתמטי הנכון כדי לתאר פעולה של כוחות. אז זה אומר שמה שעמד פה למבחן בניסוי הזה, מה שעמד פה למבחן, זה לא המתמטיקה של העניין. זה ההנחות שהביאו אותנו להגדרות ולעקרונות היסוד. כן, האבק שתיתנו בדרך להגדרה. ואת אם היינו מוצאים פה למשל, מישהו מביא עכשיו דוגמה, שני צורות כמורות שלא מקיימות. החיתוך שלהם הוא לא קבוע. אנשים היו מורטים את השערות, אז יכול להיות, יש לנו מוכחה. זה חייב להיות נכון. תשובה היא לא. איפה הבאג? הבאג הוא בהנחה שההגדרה הזאת מתארת נכון את המושג בצורה קבועה שלנו. אנחנו מחביאים את זה פה, לכן נראה לנו שהכל הכרחי, הכל מתמטי, הכל ברור. אבל זה לא נכון. אנחנו פשוט מחביאים את החלקים הבעייתיים בטיעון שלנו, ובחיים אנחנו הרבה פעמים נקבל מכה בפרצוף. כי זה כמו החוק ואן דר ואלדה. הכבנו את הכל בתוך המודל, 2 כלול בתוך 10, אז מה זאת אומרת? אי אפשר. מה אי אפשר? בגלל שאתה החלטת שהמודל הוא 2 ו-10, שהמודל המתמטי הוא מודל שמתאר נכון את המצב המשפטי. אבל זה לא. זה לא מתאר נכון. והבעיה שלך, אתה פתאום קיבלת סתירה, אתה קיבלת תוצאה שלא לא מתאימה למודל שלך, אז זה לא אומר שמשהו בחישוב שלך היה שגוי. החישוב הוא מדויק לגמרי, 2 הוא בתוך 10. כן, זה בטוח. אלא מה? המודל שאותו בנית הוא מודל לא טוב כדי לתאר את המצב המשפטי. או לתאר את הפיזיקה, או לתאר את איזשהו מצב, מצב עובדתי כלשהו שאנחנו מתעסקים בו. אוקיי? טוב, אז זה בעצם, כשדיברנו על היחס בין דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה, אז אמרתי ש... שיש את הערעור של מיל על הדדוקציה, שפירות מיל. הוא אומר שאם כל בן אדם בני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, מסקנה של סוקרטס הוא בן תמותה, אז לכאורה התחושה שלנו זה שהמסקנה היא מסקנה ודאית. אבל אומר סטיוארט מיל זה לא נכון, המסקנה היא מסקנה ודאית רק אם ההנחות הן ודאיות. עכשיו איך אתה יודע את ההנחה שכל בן אדם בני תמותה? ראית כמה אנשים מתים, לא ראית את כולם מתים, אחרת גם אתה כבר לא רואה יותר. זאת אומרת, אתה ראית כמה אנשים מתים, עשית הכללה, הגעת למתקנה שכל בני האדם מבני תמותה, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, אז בפרט גם סוקרטס. אז זה אומר שבעצם כל דדוקציה בנויה על איזושהי אינדוקציה סמויה. נכון? בעצם המסקנה שלך שסוקרטס הוא בן תמותה, עברה בדרך, דרך איזשהו עיקרון שהוא בעצמו תוצאה של אינדוקציה. אבל אינדוקציה זה משהו ספקולטיבי, לא בטוח שהוא נכון. אז לכן אף פעם אתה לא יכול להיות בטוח במסקנה. הדדוקציה היא אשליה, אומר סטיוארט מיל. עכשיו, זה אותו טיעון כמו שאני אמרתי פה מכל הכיוונים. מה הוא בעצם אומר? בעצם אומר שהחלק הוודאי, החלק הלוגי, החלק המתמטי זה חצי הדרך השני. ואת אחרי שהגעת להנחות האלה, כשאתה משיג את המסקנה, הכל ודאי, הכל הכרחי, הכל מוחלט. אבל ההנחות שלך, הן מחביאות את כל האבק בפנים. שם יכולות להיות הבעיות. פתאום תגיע לאליהו הנביא, או ליעקב אבינו לא מת, וכי לחינם חנתו חנתיה, ספדו ספדניה. יעקב אבינו לא מת, אז איך זה אומר לי כל בני אדם מבני תמותה? לא, נכון, באמת ההנחה הייתה שגויה. אם כל בני אדם מבני תמותה, אז ודאי שגם סוקרטס הוא בן תמותה. אבל זה שכל בני אדם מבני תמותה זו תוצאה של הכללה. והכללה לא בטוח שהיא נכונה, או שצדקתי או שלא צדקתי. שם נמצא האבק. האבק נמצא בתוך ההגדרות ובתוך הנחות היסוד. ותמיד יש אבק. אין. הזכרתי פעם את הפרויקט של דקארט. דקארט בקוגיטו שלו, כן? אני חושב משמע אני קיים, העקרון של הקוגיטו, בעצם ניסה לעקוף את הבעיה הזאת. הפרויקט, מי שצת מבין את הנואנסים של התהליך הפילוסופי הזה, או התהליך ההיסטורי-פילוסופי הזה, מבין שדקארט לא רצה להוכיח את זה שיש אלוקים. דקארט ניסה להראות שאפשר להיות ניזונים מהוכחות. הוא ניסה למצוא משהו שאותו אני יכול, לגביו אני יכול להיות בטוח שהוא נכון בלי שום בלי אבק מתחת השטיח. בלי תצפית, בלי הנחות, בלי הכללות, בלי שום דבר, פשוט בניתוח מושגי גריידה. ולהראות שיש משהו כזה, אז יש ההוכחה האנתולוגית לקיומו של אלוקים, זה ניסיון לעשות את זה. ההוכחה של קיומי, כן, החוגיתו, של דקאר, אני חושב משמע אני קיים, זה ניסיון לעשות דבר כזה. בעצם כל הטיעונים מן הסוג הזה, שהם כולם כנראה נופלים באותו קשר, זה טיעונים שמנסים לעקוף את האבק. הם מנסים להגיד, אני יכול להציג פה שטיח בלי... ומהשטיח ועלה להראות שזה נכון, ואין מתחת לשטיח כלום. זאת אומרת, מסקנה שלא צריכה שום הנחה ברקע. למשל, המסקנה שכל דבר או שהוא נכון או שהוא לא נכון. אתם מבינים שזאת משתיקת האוטולוגיה בלוגיקה, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... לא, לא, לא מניח שום הנחות, נכון? זה נכון מתוך עצמו, בניתוח מושגי. יש טאוטולוגיות, זאת אומרת, יש דברים שהם נכונים מתוך עצמם, אתה לא צריך להניח כלום בשביל להגיע למסקנה שהם נכונים. אבל אין שום דבר שהוא טענה על העולם שהוא כזה. ודקארט ניסה להראות שכן, וגם אנסלם ניסה להראות שכן. קיומו של אלוקים זה אנסלם, וקיומו קיומי שלי זה דקארט. אבל המטרה שלהם בעצם הייתה ניסיון להוכיח משהו על בסיס שטיח שאין אבק מתחתיו. זאת אומרת, לבנות מודל שלא תלוי במיפוי של החיים אל המודל. זאת אומרת, אם אני מראה שזה נכון במודל, אז זה אומר שזה נכון בחיים. וזה בדיוק הייתה בעיה בסוג הטיעונים הזה. כן, אולי אפשר לראות, אני כבר לא אתחיל היום את הדיון בקל וחומר, זה יהיה בפעם הבאה. אבל אפשר להראות את זה אולי אם מסתכלים קצת יותר על הטיעון של דקארט. דקארט אומר, כן, אני חושב משמע אני קיים. לכאורה זה טיעון טריוויאלי, כן, אם אני לא קיים, אז מי חושב? ברור, נכון? זאת אומרת, אם אני חושב, אז ברור שאני קיים. אבל זה לא הטיעון של דקארט. אנשים טועים כשהם חושבים שזה הטיעון של דקארט, כי אם זה ככה, אז גם אני הולך משמע אני קיים. המיוחד בזה שאני חושב. ברור, אם אני לא קיים, אני גם לא יכול ללכת. אני גם לא יכול לשבת, אני לא יכול לאכול. אני אוכל משמע אני קיים. יש כאלה שאצלהם זה הקוגיטו המהותי. אז הטענה היא שיש פה בכל זאת משהו מיוחד ואני חושב. אני חושב זה השטיח. מזה אני משיג את המסקנה שאני קיים, זה הצעד המתמטי. השאלה אם יש אבק מתחת. אז באני הולך יש אבק מתחת, ואני חושב אין אבק מתחת. כיוון שאם אני חושב שאני לא חושב, זה גם מחשבה. לכן ממה נפשך אני חושב? זאת אומרת, על הליכה אתה לא יכול לעשות דבר כזה. זאת אומרת, אני הולך, משמע אני קיים הוא טיעון נכון, אבל הוא מבוסס על איזושהי הנחה שאתה יכול לקבל אותו, ואתה יכול לא לקבל אותו, או שאני הולך, או שאני לא הולך. נכון? אז לכן זה טיעון רע. זה טיעון שלא יעזור לדקארט. כי זה טיעון שיש אבק מתחת לשטיח, ונכון, מהשטיח אתה יכול להוכיח גם את זה מה שמעליו. הוא חיפש משהו שהוא שטיח בלי אבק מתחת. אז הוא אומר, תראו, לגבי אני חושב, זה שטיח שאין שום, אני לא יכול להניח שאני לא חושב. כי אם אני מניח שאני לא חושב, גם זאת מחשבה. אז ממה נפשך אני חושב? לכן זה שאני חושב זה שטיח בלי אבק. וזה נכון בהכרח, אין פה שום הנחה של המודל מהחיים אל ההנחה. ואם על בסיס זה אני יכול להוכיח שאני קיים, אז זה אומר שעשיתי פה את הצעד מהשטיח אל המסקנה, אין שום אבק מתחת.
מה לגבי אני נושם?
מה?
אני נושם,
אותו דבר, יכול שאתה לא נושם. לא, מי אמר? אתה מניח הנחה בביולוגיה שאם לא נושמים לא קיימים. אבל אתה, עד שנגיע לקבל את הביולוגיה, אתה צריך לעבור דרך ארוכה. לא, זה לא נובע לוגית. אני נושם משמע, אני לא נושם משמע, אני לא קיים, זה טענה בביולוגיה. הוא חיפש טענות לא מדעיות, אלא טענות בפילוסופיה. כי טענות בביולוגיה זה עוד פעם שעה של תצפית. יש לנו תצפית, אנחנו יודעים שבני אדם לא קיימים אם הם לא נושמים. אני מחפש משהו שלא תלוי בתצפית. התצפית זה האבק שמתחת לשטיח. בסדר, אני מחפש מה שלא תלוי בתצפית, שאין אבק מלמטה. עכשיו, כל הטיעונים מן הסוג הזה הם בעצם טיעונים שמנסים להגן, או לעגן, את מה שנקרא רציונליזם. רציונליזם זה היכולת שלנו להגיע בכלים שכליים, בכלים הגיוניים, לטענות על העולם. וזה עומד כנגד אמפיריציזם, שהאמפיריציזם בעצם לא מאמין בזה. האמפיריציזם חושב שאתה לא יכול ללמוד שום דבר על העולם, אלא אם כן עשית תצפית. בסדר, זה בעצם מה שעומד ביסוד המדע החדש. ודקארט במאה ה-16, סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, בעצם זה פרפורי הגסיסה של הרציונליזם. זאת אומרת, הוא ניסה... זה פתגם, אבל השאלה איך אנחנו מבססים את הדבר הזה. אז דקארט, המאמץ שלו היה להילחם נגד זה. הניסיון להראות שאפשר גם בכלים של שכל בלבד להגיע עם מסקנות עובדתיות על העולם, כמו שהאלוקים קיים, כמו שאני קיים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, בלי תצפיות, כי בתצפיות תמיד אפשר להטיל ספק, אוקיי? אבל אם יש שטיח בלי אבק מלמטה, הספק הוא תמיד מי אמר שפעם הכנסת את האבק מתחת לשטיח, מי אמר שהתצפית שלך מומשגת נכון, או נכנסת נכון להגדרה. אוקיי? אבל אם אני יוצא מתוך ההגדרה שלא מניחה כלום על המציאות, ומזה אני מסיק איזושהי מסקנה, אז עשיתי את העבודה הרציונליסטית. הראיתי שבכלים של שכל אני יכול להגיע לתוצאות. וזה בעצם עוד פעם, מזווית אחרת, אותה תפיסה פוזיטיביסטית שבעצם אומרת שעם לוגיקה, או עם לוגיקה אני יכול להגיע למסקנות, או במילים אחרות שיש מסקנות ודאיות. אבל אין. חוץ מזאת כמובן, כמו שאמרתי פעם. זאת המסקנה הוודאית היחידה, שאין מסקנות ודאיות. טוב,